אנחנו צריכים להגיע באיזשהו שלב לעניין הזה של המתת חסד. אז כדי להגיע לזה, אנחנו צריכים ללמוד כמה וכמה סוגיות, וגם כן יש איזשהו מקום בימי הביניים שאני גם כן רוצה להגיע. ובסוף של דבר, לאט לאט לאט, נגיע באמת לסוגיה בעיקר. אבל פה, אני חושב שכבר, נו, היה לנו הרבה שיעורים הסמסטר, אנחנו לקראת הסוף, וכבר הבנתם, אני מקווה, שלפעמים כדי להגיע לסוגיה, או לענות על השאלה, לכלים לענות על השאלה, אנחנו צריכים להגיע דרך, לפעמים, מקום בלתי צפוי. וזה גם כן במקרה הזה, אנחנו צריכים דווקא להתחיל במקום שאולי לא חשבנו, בגלל שיש, ועכשיו אני רוצה להגדיר את זה כאגדה, יש סיפור בגמרא, שדווקא הסיפור הזה יהיה מאוד מאוד חשוב כשאנחנו רוצים להגיע ממש לשורה התחתונה, אבל זה ייקח לנו קצת זמן עד לגיל הזה, אבל קודם כל ללמוד את העניין, את כל ההקדמה, ונראה לאן נגיע היום, אני מסוגפק אם נגיע עד הסוף, אבל לפחות אנחנו נתחיל. טוב, יש לנו בקשה בתנך, מישהו ביקש ממישהו להרוג אותו, ודווקא הוא סירב. זה בספר שמואל, ופלשתים נלחמים בישראל, ונוסו אנשי ישראל מבני הפלשתים, ויפלו חיילים בהר הגלבוע. וידבקו פלשתים את שאול ואת בניו, ויקו פלשתים את יהונתן ואת אבינדב והמלכישוע בני שאול. ותכפת המלחמה אל שאול, וימצאו המורים, אנשים בקשת, ויכול מאוד מהמורים. ויום השאול לנושא כליו, שלוף חרבך, ודקרני בה, פן יבוא הערלים האלה, ודקרוני ותעללו בי, ולא יבוא נושא כליו, כי ירא מאוד. ויקח שאול את החרב ויפול עליה. זה הכל המושג, הביטוי, ליפול על החרב. פה אנחנו מוצאים את זה. אז הוא התאבד. אגב, לפני שהוא התאבד, הוא ביקש ממישהו לעזור לו להתאבד. זאת אומרת, שהוא מפחד וכו'. וירא נושא כליו כי מת שאול ויפול גם הוא על חרבו וימות אמו. פה באמת השאלה, מה אנחנו יכולים לעשות עם הסיפור הזה? ויש עוד דבר. שגם כן צריכים לשאול את עצמנו. האם הוא צדק? יכול להיות שאול צדק וזה מוצדק מה שהוא עשה. יכול להיות שממש לא. יכול להיות שמה שהוא עשה זה היה נגד ההלכה. אנחנו יודעים ששאול הוא לא היה בן אדם שכל דבר שהוא עושה או עשה, אנחנו יודעים ב-100% שאם שאול עשה את זה, זה נכון. היו לו כמה דברים. וגם פה יש מקום לשאול, ואני כבר אגיד לכם שיש מחלוקת בין במדרש ובין המפרשים, אם הוא צדק או לא צדק. גם כן יש שאלה על מה הוא פחד. אבל אני רוצה לעצור שנייה ולהראות איך אני יכול לקחת את הסיפור הזה. אני יכול להגיד, פה יש מקרה שבן אדם בעוד מעט ימות, והוא מפחד, ובגלל שהוא מפחד, הוא מבקש מישהו להרוג אותו, ואם אני אומר ששאול צדק, ואם אני אומר שזה מוצדק, ואפשר לעשות את זה, אז אני יכול להגיע למסקנה שכל בן אדם שבמצב כזה, שוב, עכשיו הגדרתי את מה זה הכזה, במצב כזה, יכול גם כן לבקש מישהו להרוג אותו, ויכול, יותר מזה, יכול להיות שזה מותר. יש בעיה קטנה פה, ומה הבעיה? יש איזשהו פסוק בתורה, לא תרצח. אז מה אנחנו עושים עם הפסוק הזה, לא תרצח? גם כן שופך אדם בדם ודמו ישפך. אז יש לנו עוד קצת בעיה. אבל עכשיו אנחנו מבינים שזה מסובך. יש לנו עוד מקום, יש לנו גם כן, ולא הבאתי את זה, שמשון. האם מה ששמשון עשה זה מוצדק? ובסופו של דבר צריכים להבין שהוא גם כן הרג את עצמו, אבל אתם יכולים לראות, זה לא בדיוק, זה לא מדויק, זה נכון, הוא מת באותו פעולה, אבל יכול להיות מה שהוא עשה, זה היה, צריכים להסתכל על זה בצורה אחרת לגמרי, וזה גם כן מביא אותי להערה, ואני אמרתי את זה קצת בשקט בעבר, ואני רוצה להגיד את זה קצת יותר בקול רם עכשיו. האם אני יכול לקחת מהמקרים האלה, ששניהם באמצע, אני הייתי אומר, איזושהי פעולה צבאית, להסיק מסקנה לתקופה או למצב שזה לא עניין צבאי, זה עניין פרטי, או יש כללים אחרים. שרועי קליין קפץ על רימון יד, האם זאת אומרת שבן אדם יכול לרוג את עצמו? או אומר להפך, זה מעשה גבורה בשדה הקרב, ואין שום קשר עם המעשה הזה לדבר, השאלה שמגיעה העקרונית יום יום. אז אני אומר את כל זה, שוב אני אומר, כהקדמה, ויש עוד הקדמה שאני רוצה להגיד. ואחרי זה נתחיל את המקורות, או נמשיך במקורות. יש מצבים שהעולם, זה גם עולם הרפואה, וזה גם כן עולם בכלל, אומר לבן אדם שלהיות בדיכאון, זאת אומרת שיש לו תפיסה על המצב שלו. מה זאת אומרת? לא עלינו יש לבן אדם סרטן, במיוחד בן אדם זקן שיש לו סרטן. ויש הרבה מצבים, הבן אדם אומר, אני לא רוצה לסבול, אני לא רוצה ללחם, אני לא רוצה ניתוח, אני לא רוצה את כל הסיפור הזה, היה לי מספיק שנים וזהו. אגב, יש עוד נתון פה, עכשיו אני יכול לעשות את להבין את המצב הזה בבחינת רפואית, אבל אני גם כן יכול להסתכל במצב הזה רגשית. יש אנשים, ועכשיו אני רוצה להגיד מישהו הרבה יותר צעיר, מישהו בגיל, לא יודע, בגיל 20, ואומר, נו, יש סרטן, זה מאוד קשה, לא רוצה לסבול, לא רוצה את זה, אני עדיף למות. אז מה תגיד לבן אדם הזה? מה פתאום? יש דרכים שאפשר ללחם נגד המחלה הזו, וצריכים לעשות את הטיפולים, וצריכים, לא, אני לא רוצה. בן אדם שרוצה לחיות, יש לו סיכוי יותר טוב לחיות. זה דבר מאוד פשוט מה שאני אומר עכשיו. אבל הרפואה לא כל כך חושב או מוכן לתת לבן אדם, רק לדוגמה, כדורים נגד דיכאון אם הם בגיל 85 ומצב בריאותי מאוד קשה. לא, זה בסדר שהם בדיכאון. זאת אומרת שהם מבינים את המצב. אבל בכל זאת, התפיסה הרגשית, זה משפיע על הבריאות. ופה בעצם החברה אומר, לא, אתה צריך למות כבר, אז בסדר. הבנתם את התפקיד שלך. אז על זה אני חושב שצריכים באמת לשים לב. גם כן היום יש מדינות שבן אדם יכול, בן אדם בריא, יכול לבקש מישהו לעזור לו לרוג את עצמו במצבים של דיכאון, ויכול להיות שזה דבר בלתי מוסרי. אגב, הם חושבים שזה מוסרי הכי מוסרי בעולם. יכול להיות שזה דבר בלתי מוסרי, בגלל שהם אומרים שבעצם כל אחד יש לו את הזכות להגיד, אני רוצה לחיות, אני רוצה למות, ויש מעשה שבמצב אחר זה נחשב כרצח, אבל פה בגלל, שוב, התפיסה שאני הבעל הבית על הגוף שלי, אני יכול להחליט מתי אני רוצה לחיות, מתי רוצה למות, ואם כך אני גם כן יכול להגיד לבן אדם אחר לעזור לי בזה. ושוב אני אומר, הנושא הזה דווקא, כל הקשר בין העולם הרגשי ואיך מתייחסים לחיים, זה מאוד מאוד חשוב, ואני אומר את זה מכמה וכמה היבטים. כולם מקשורים אחד לשני. אבא שלי הוא רב וגם כן פסיכולוג. ויש לי אח שהוא רב, ויש לי אח שהוא פסיכולוג, האחות שלי פסיכולוג, וגם כן יש לי אפילו תואר ראשון בפסיכולוגיה. וזה דבר שאני דווקא מבין לפחות קצת. אני מבין את הנושא, וכשאני לא מבין, אז יש לי אנשים להתייעץ איתם להבין את העולם הזה ונושא הזה. ודווקא בהתייחסות להתאבדות, לדיכאון, להמתת חסד, אז הצד הרגשי מאוד מאוד חשוב, ואי אפשר לשים את זה בצד, ואני מקווה לחזור לעניין הזה. וגם חזל הבינו את זה, אגב. זה לא רק איזושהי המצאה של פרויד, שהתחילו להבין את העולם הפנימי, אז גם כן חזל הבינו את זה, אולי דווקא שם אני אתחיל. אולי זה דווקא במקום הכי חשוב להתחיל. כן, פה בעמוד 4, מקור 6. סליחה, לא, זה לא מה שחיפשתי. כן, מקור 13, בעמוד 6. זה מסכת שמחות. מסכת שמחות זה על אבלות. אז אתם מבינים למה קורא זה שמחות ולא אבלות, זה לשון סגינר, אבל זה באמת, יש מסכת כזה של שמחות, אין שום שמחה בכל המסכת שם. זה פרק ב' הלכה ד'. ומעשה בבנו של גורגיוס, אין לי מושג מי זה, שברח מבית הספר, והרא לו אביו באוזנו, ונתיירא מאביו, והלך ואיבד עצמו בבור. ושאלו רבינו טרפון, הוא אמר, אין מונעים ממנו כל דבר. הבן אדם הזה פחד מאבא שלו בגלל שזה התאבד, ואנחנו לא מסתכלים על הילד הזה. אגב, אפשר לדבר על הנושא הזה. ילד שברח מבית ספר, זה גם כן יש דבר, אולי חשבתם שאתם המצאתם את הרעיון, ולפניכם לא היה מישהו שחשב על זה, אז אולי נהניתם מהחלק הזה מן הסיפור, שיש ילד שיובע, אבל האבא שלו הוא השם, ויותר מזה, במשנה הבאה, או ברית הבאה, ושוב מעשה בתינוק אחד מבני ברק, אז אולי גם כן הבנתם זה, ששיבר את סלוחית, והרא לו אביו באזנו, ונתיירא ממנו, והלך ואיבד עצמו בבור, ובו ושאלו רבי עקיבא, אמר, אין מונעים ממנו כל דבר. ומכאן אמרו חכמים, אל ירא אדם לתינוק באזנו, אלא מלכהו מיד, או שותק, ולא אומר כלום. אז, וגם כן יש פה עניין בסוף של שמאל דוחה וימין מקרבת. אז פה, דרך כלל בהלכה, יש את יחסות, אני לא יודע אם שמעתם את זה, מי שהתאבד, אז לא קוברים אותו בתוך בית הקברות. אני לא מכיר מקרה אחד ב-50 שנים האחרונות, שזה באמת היה הגישה. אלא מה הגישה? אנחנו מבינים שבן אדם היה אנוס, הבן אדם הזה לא יכול לשלוט בעצמו, הבן אדם הזה בדיכאון, זה דבר שאני קראתי עכשיו מאמר השבוע, שמישהו אמר שהיה לו סרטן והיה לו דיכאון, והדיכאון הרבה יותר קשה להתמודד נגדה. שזה דבר אנחנו צריכים להבין, וההלכה מבין את זה. פה אנחנו רואים דווקא לגדל ילדים, שיש הורים, ואומרו שהאבא, אתה רוצה לתת עונש? תת עונש. אל תפחיד, כך אומרים, את הילד. תתנהג בצורה, עם אחריות, ולהבין מה שאתה עושה. והרבה פעמים הפחד זה הרבה יותר גרוע מהמציאות. והורה שמביא פחד לילד פה, במסכת שמחות, יש לנו, כמו שראיתם, כמה מקרים כאלה, ואני חושב שזה מאוד מאוד חשוב. אז מישהו חושב שעוד פעם, במאה ה-20, במאה ה-19, אז התחילו להבין על עולם הפנימי ופחדים וכולי, פה אנחנו רואים שממש לפני 2,000 שנה, גם כן היה ברייתות כאלה, שדנו במצבים כאלה. בסדר, התחלנו בשאול המלך. אנחנו עדיין לא יודעים שאול היה צודק או לא צודק, ועכשיו נמשיך. מקור 2 זה מקור שאנחנו כולנו מכירים. אני אומר את זה כדי שמי שלא מכיר את זה ירגיש מאוד רע בעצמו, אבל אנחנו כולנו מכירים את המקור הזה. אבל אני גם כן רוצה לשים לב אולי לדברים שלא שמנו לב. עומר ביוחד משום רבי שמעון בן יהוד צדק, נמנו וגמרו, זאת אומרת שדנו והיה איזושהי החלטה, נמנו וגמרו בעליית בית נאצה בלוד, כל עבירות שבתורה, אם אומרים לאדם עבור ואל תהרג, יעבור ואל יהרג. חוץ מעבוד הזרה וגיל הרי ושפיכות דמים. אני צודק, כולנו מכירים את זה. אז עכשיו לשים לב אולי מה שלא שמנו לב. קודם כל, לא כתוב שזה היה דיון בבית מדרש. כתוב, נמנו וגמרו בעליית בית נאצה בלוד. זאת אומרת שזה היה בזמן מלחמה. זאת אומרת שזה היה באיזשהו מקום מוסתר. דרך כלל לא דנים בעלייה. ודווקא, וגם כן יש הרבה הרבה גמרות שלא אומרים לנו בכלל איפה זה היה, איזה חדר זה היה. פה, באמצע מלחמה, בעצם מצב קשה, עצם גזרות נגד הדת, אז היו צריכים לשים איזשהו קו פה. ומישהו אומר לך לחלל שבת, אז אנחנו יודעים שמחלים שבת כדי להוציא מישהו ממצב של פיקוח נפש. אנחנו יודעים את זה. אז אפשר לעבור על שבת, אפשר לעבור על כשרות, אבל אפשר לעבור ממש על כל דין בתורה. למה? בגלל שכתוב וחי בהם, לא ימות בהם. אבל יש שלוש דברים, וזה אגב, זה החידוש. החידוש לא שאנחנו עוברים על כל העבירות בגלל פיקוח נפש. החידוש פה זה דווקא הפוך. החידוש הוא שיש מצבים שאנחנו אומרים שצריכים למות ולא לעשות את הדבר הזה. זה החידוש פה. ואיזה דברים? אז החליטו שלוש דברים, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. אז אני רוצה פשוט לשאול שאלה. זה מובן לכם השלוש דברים האלה? או זה מובן לנו בגלל שזה זה נמצא, שמו את זה בראש שלנו? זה מובן השלוש דברים האלה או לא מובן? או אני אתחיל, אני אשאל שאלה פחות קשה. מהשלוש דברים האלה, מה הכי בעייתי? ששמו את זה, צריכים למות ולא לעשות את זה.
גילוי
הראיות,
אני חושבת.
זה הכי לא מובן, גילוי הראיות?
בשביל
עבודה זרה.
אני מסכים, עבודה זרה. למה? אני לא מתכוון, לא אכפת לי, מבחינתי זה צחוק, בסדר, לעשות ככה, 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 מה שאתם רוצים, בסדר, אבל זה לא, זאת אומרת, זה לא בלב שלי, יש לי אמונה, ממש אמונה. זאת אומרת, זה פעולה בדרך אמונה. זה כאילו להתפלל, בלי כוונה, לא סתם. אבל זה דבר, זה מעשה, שמש חסר כל דבר. אני לא מאמין בעליל הזה. וחזל אומרים לי, אל תעשה פעולה, בגלל שזה נחשב מבחינתם לעבוד הזרה, ויותר טוב למות. אני חושב זה מאוד קשה להבין את זה. אגב, איזה מן השלוש הדברים האלה הכי קל להבין? אולי נתחיל ככה. הכי קל להבין. למה? למה? זה שאלה. למה? זה הכי קל.
כי להרוג מישהו אחר, אז אני הורגת, כי איך אמר, דמו לא יותר אדום מדמי,
יפה.
נפש, השלי לא יותר משלו.
יפה.
אבל גם לגבי העבודה זרה, אני חושבת שזה דבר מאוד מאוד בסיסי. אם אתה אומר שאתה יכול להתנצר, להתאסלם, להפסיק לעבוד את השם, זה...
אבל זה מעניין. אבל רחל, הדוגמאות שלך היה דוגמאות לטווח ארוך. אני אמרתי פעולה. פעולה. משתחווה לאיזשהו פסל. פסל שמבחינתי זה פסל, זה לא שום דבר, אין שום ערך. אבל בכל זאת אומרים לא. למות ולא להשתחווה לדבר עם שום ערך. אני אומר, זה קצת קשה לנו להבין את זה, בגלל שאני לא מאמין באותו פסל.
אבל השאלה אם זו הייתה הכוונה, או שאני הבנתי שעבודה זרה, זה ממש להתנצר, ללכת לכנסייה, להפסיק להאמין בתורה, זה נקרא מבחינתי עבודה זרה, לא שיגידו לי תצטלבי ותחיי.
אבל הבעיה... שזה לא רק במקרה שלך, זה גם כן במקרה שלי. זה הבעיה, או החלק הבעייתי פה. נחזור אגב לדוגמות שלך, בעוד מעט. אבל, אז עכשיו השארנו גילי הראיות באיזשהו מקום אחר. נו, רחל, את אמרת שגילי הראיות זה הכי... לא, אני אומר, עכשיו כולם חושבים...
אז לא נשאר לי מהשלוש. אם עבודה זרה זה מאוד חמור, ושפיכות דמים זה מאוד חמור, אז מה נשאר לי?
לא, כולם מסתכלים עלייך, גדלת בשנות ה-60, וככה זה ההסתכלות בשנות ה-60, אז בסדר, אפשר להבין את זה. גם בוודסטאק אולי היית, אבל בסדר. לא, סתם. אבל גילי הראיות זה גם כן דבר מעניין. הרמב״ם יש לו התייחסות לשאלה הזו, ואני חושב כדאי להסתכל. אז... נחכה עם מה שהרמב״ם אומר על השאלה הזו לגבי החשיבות או למה זה נחשב כדבר כל כך גרוע. הוא אומר שרצח זה דבר הכי גרוע שבן אדם יכול לעשות. הוא לא אומר שזה דבר הכי חמור, הוא אומר שזה מעשה הכי גרוע. וצריכים לקרוא את המקור הזה לראות מה באמת הבדל בין גרוע לחמור. אז בוא נמשיך. אבל עוד פעם אני רוצה לחזור לעלייה פה, שזה היה באיזשהו עלייה בלוד, וגם כן העניין הזה של שעת מלחמה או בזמן של גזרות וכולי. מה הייתם אומרים על מישהו כמו אליקון? אליקון לא הצליח להתאבד. אבל מה היה המצב או מציאות של אחד כזו שיש לו כמה וכמה סודות, והוא יודע או הוא מפחד שאם יש מספיק לחץ עליו שהוא יגלה את הסודות האלה. האם אני יכול להגיע למצב שאז הוא מגיע למסקנה שהוא נחשב כרודף בגלל שאם הוא מגלה את כל מה שהוא יודע, אז זה יעלה, המחיר יהיה החיים של אנשים אחרים. אז עכשיו הוא רודף, אז יש מצווה לרוג רודף, אז הוא יוכל לרוג את עצמו בגלל שהוא נחשב כרודף. אני הגזמתי עכשיו מה שאמרתי, או זה דווקא היה הגיוני?
זה היה
הגיוני,
אבל גם יש לי עוד שאלה.
כן.
בהקשר הזה, אז נגיד, יש הנחיות בצבא לא להיחטף, כאילו, בכל צורה.
כן.
והרבה פעמים אתה יכול להגיד, אם יחטפו אותי, לא רק שהסודות, זה גם, אם אני אחטף, ואז יצטרכו לעשות עסקה שישחררו הרבה מחבלים. כן. זה גם יכול להיות סוג כן. של רודף.
כן. יש עוד דבר בצבא, מה שנקרא the Hannibal Directive. את מכירה את זה או לא? הם אומרים שזה לא קיים, טעונים שזה לא קיים. אם מישהו, כן. כן, כן. כן, כן, כן. אז יש מישהו שמכירה את זה או לא מכירים?
כן, במלחמה האחרונה לנאסר, שחשבו שיצרו את החטיפה שלהם, אז הכריזו על חניבל.
אז מה, שוב, אז מה זאת אומרת?
שאתה הורס את כל האזור בסביבה כדי למנוע, גם הורג את החטופים, אבל גם הורג את כל הסביבה,
נכון,
על מנת
נכון.
החטיפה.
הם סוברים שיותר טוב לעשות מסע ומתן על גופה ולא על חייל שהוא חי, בגלל שזה יותר בעייתי. והם צודקים שזה יותר בעייתי, אבל אם זאת אומרת שאני יכול להרוג אותו, לא, זה באמת דבר
מעניין. יש הבדל בעיניי בין הדוגמה של שירי לבין הדוגמה של אלי כהן.
כן.
כאילו זה דוגמאות אחרות, כי פה יש מישהו שבאמת יש לה, בידיים שלו יש המון 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 השפעה, וכאילו באמת משהו שהוא הרבה יותר רחב, ופה על חייו שהוא חטוף, בסופו של דבר בעיניי, הוא צריך להשאיר את ההחלטה למדינה ולעם. ברור שעושים הכל בשבילו להיחטף, ויש המון סיפורים על זה והכל, אבל בפועל, אם אדם נחטף, בעיניי זה לא... כאילו, כל עוד אין לו רמת ידע כמו של אלי כהן, כאילו, וזה הסכנה, בשביל השחרור מחבלים העתידי שאולי יקרה, אז כאילו, נראה שזה כן דרגות שונות.
כן. אגב, אפשר לבדוק את זה.
אבל תחשבי על שליט.
כן.
לא, כאילו, סתם בא לי שתחשוב כזה על גלעד שליט, שכאילו, בסופו של דבר שחררנו אותו והוא היה חי, אבל כמה...
מה
המחיר?
אבל
זה לא
היה הוא,
זה
עדיין
שלה.
אז
כאילו, זה לא...
אבל
עדיין, זה סוג של...
יש לי שאלה.
יש לי שאלה.
בידיים של מחבלים שהחליפו אותם עבור גלעד שליט. פשוט אני שואל שאלה עובדתית. אפשר עכשיו לבדוק בגוגל האם היו? כן היו. כמה? זה יותר מאחד, מיותר חמש, אני יכול להיות יותר מ-10. תבדקו, כמה אנשים נהרגו מהמחבלים שהחליפו אותו לגלעד שליט? ואם זה אמור להיות נתון כשעושים את המסע. או אומרים שלא, אנחנו לא משאירים שום חייל שמה, ואנחנו צריכים להביא כל אחד הביתה. ואם יש מחיר עתידית, בסדר, יש מחיר עתידית. זה אגב, זה...
מבחינה הלכתית, אבל אתה שואל אם זה אמור להיות נתון, כי כאילו
מבחינה הלכתית,
זה לא משנה אם זה אחד או עשרה.
אני גם שואל את זה מבחינת הלכתית, אבל אני חושב את זה מבחינת מוסרית. אני מאוד מקווה שההלכה גם כן מוסרי. אני מקווה. נו?
כאילו לי,
אני חושב
שמבחינה מוסרית, ברור ש... זה לא משנה אם מדובר בשניים או בשלושים. כאילו...
ומה המסקנה? ומה המסקנה? האם ככה... אם אחרי המעשה 20 אנשים יהרגו בגלל המחבלים האלה שהוציאו אותם החוצה, אגב, הסיפור הכי מעניין היה בן אדם אחד שהוציא אותו הביתה. הוא דווקא היה בישראל ולא ב, אני חושב ברמלה. ומה קרה אחרי זה שהוציא אותו? אז הוא מצא שבין הזמן שהוא היה בכלא, אז האישה שלו לא היה כל כך דתייה, והבת שלו גם כן לא היה כל כך דתייה, והוא רביץ אותם. אבל בגלל שהוא רביץ אותם, אז עצרו אותו בחזרה, בגלל שטכנית מי שהוציאו היה באלטנאי. אז הוא עבר את האלטנאי והוציא אותו. ואז העורך דין שלו טבע מדינת ישראל שהוציא אותו להיות חופשי, בלי לשקם אותו מספיק, אז בגלל זה הוא הרביץ את אשתו. אז עכשיו גם מדינת ישראל זה היה אחריות שלהם. אבל בסופו של דבר לא קיבלו את הטיעון הזה ושם אותו בחזרה בכלא. אז בגלל שהוציא אותו להיות חופשי ולי לשקם אותו, בגלל זה הוא הרביץ את אשתו. אני חשבתי שזה השיא החוצפה. אבל מצאתם משהו לגבי גלעד שליט? לא מצאתם.
כן, כתבנו בצ'אט שהערכת צה"ל זה שלפחות 10 אנשים נהרגו כתוצאה מהעסקה, כאילו מאנשים שהשתחררו, והדר הוסיפה ש-15% מהמשוחררים חזרו לטרור.
זה משנה חשיבה של מישהו, הנתון הזה, או זה לא, לא משנה בכלל את ה...
זה משנה מאוד, ברור, אני לא דנה כרגע עסקת גלעד שליט, אני מבינה את החומרה של השחרור, אני רק אומרת ששאלנו שאלה אחרת, שאלנו האם אדם צריך להרוג את עצמו בשביל זה, ואני אומרת שיש הבדל בעיניי בין אלי כהן לחייה, שאחרי זה מה ההשלכות שהמדינה תעשה או לא תעשה, זה כבר משהו שהוא... לא בידיים שלא בעיניים.
כן.
ולכן
לא,
יש פה...
כן. לא נוח לי לדון על גלעד שליט ספציפית, אבל אחד כגלעד שליט, אם הוא יודע את הנתונים האלה, האם הדבר מוסרי להרוג את עצמו, לתאבד, בגלל להציל את, את העשרה אנשים שבור בתור אחרי זה.
לא, אנחנו כמדינה צריכים לשנות את החשיבה הזאת אולי, ולעשות אסטרטגיות אחרות, אבל הוא בעצמו לדעתי... לא צריך להרוג את עצמו.
למרות שהוא יודע שהוא יגרום לאנשים שימותו. שוב אני אומר, לדעתי זו שאלה מאוד מעניינת. אני לא מוכן עכשיו להיכנס לזה יותר מדי, אבל פשוט יש סוגיה אחרת שצריכים ללמוד כדי להגיע לזה, וזה לא יהיה הכוונה שלי היום. וזה כמו הרכבת, בסדר, חזרנו לרכבת הזה. טוב, אז עוד פעם, יכול להיות, מה שאני מנסה להביא בכל זה, יכול להיות שהחשיבה שזמן מלחמה זו לא אותו חשיבה של מקרים שיום יום. זה באמת. ויכול להיות בגלל זה, העניין של הרכבת אין שום שייכות לתקופה של המלחמה, למרות שגם הצבא דנים על דברים כאלה כשהם עושים כל מיני פעולות. זה לא כאילו לא חושבים על זה, גם חושבים על זה. אבל בוא נחזר לענייננו, ובגלל שמה שהעליתי עכשיו, אפשרות ששאול זה לא שייך בכלל, זה לא חשוב לנו, בגלל, שוב אני אומר, להיום יום, לבית חולים, למצב של בית חולים בזמן של שלום, או יכול להיות שאני יכול ללמוד מזה. היו אלה שרצו להגיד שאולי אפשר, ממש אפשר ללמוד משאול, אבל יש פה קצת בעיה באותו מקור, ואני אשאיר את זה עכשיו. יש ספר שנקרא בסמים ראש, שכשזה יצא לדפוס, אז אמרו שזה שאלות תשובות של הראש בעצמו. יש אלה שטענו שבסמים ראש, מישהו כתב את זה במאה ה-19. פשוט כתב כאילו הראש אמר כמה דברים, גם כן יש תשובה שם שנוגע להשאלה שלנו, אז יש שאלה אם אפשר להשתמש בזה בכלל, אם זה אמיתי או זה פשוט מזויף. אז נשאיר את זה, ועכשיו בואו נתחיל במקור מאוד בעייתי. עכשיו, עד עכשיו היה בעייתי, אז עכשיו עוד מקור בעייתי, ואני אסביר לכם למה זה בעייתי. עכשיו אני רוצה לקרוא שני גמרות. שניהם אגדות, סיפורים. סיפורים של שעת השמד או של הזמן של החורבן, וגם יש שאלה עד כמה אפשר להשתמש בסיפור כשאני רוצה להגיע לאיזושהי מסקנה של הלכה.
יש לו שאלה קטנה לפני זה רק.
אני מפחד משאלות קטנות.
לא, בהקשר לזה מה שאמרת. כאילו, מה הסמכות של, של הזוהר כביכול? גם כן, נגיד, לפסוק, להביא כאילו להלכות בסוף. כי יש דברים שכאילו נגזרים מזה, אבל אף פעם לא הבנתי כאילו מה...
זה נושא, זה ממש מרתק. אני לא עונה לך עכשיו, אלא ממש עם שתי שורות של דיבור. לזוהר אין שום סמכות הלכתי. שוב, עכשיו אני אמרתי את הדת שלי. אין שום סמכות הלכתי. אם יש מקרה שהזוהר אומר איזשהו דבר, שזה, הייתי מגדיר את זה עכשיו כפרווה. מה זה פרווה? שזה לא זה ולא זה, ויש הקפדה בזוהר. מי שנכנס לעולם של הקבלה יכול לקבל את זה. אבל יש בעיה אחרת. לפעמים יש פסיקה בזוהר שמתנגד לפסיקה שנמצא בתלמוד בבלי, אפילו בשולחן ערוך, אז מה באמת הערך? אז אם אני לוקח לדוגמה את הפסיקה של הגאון מווילנה, שהיה מקובל, היה מקובל גדול, הוא פשוט, לדעתו, התלמוד בבלי זה עליון, זה כוח עליון, ופוסקים כמו התלמוד בבלי, ולא פוסקים כמו הזוהר. פשוט לא שמים לב על הזוהר. יש בכל זאת דרך שהזוהר חדר פנימה, וזה מעניין, ולא רק הזוהר, זה הבעיה של הזוהר בכלל, או זוהר בפרט, וענייני קבלה בכלל. מי שבעוד שבועיים רוצה לעשות סדר ט"ו בשבט, אין דבר כזה, שוב אני אומר, הראשון שפרסם דבר כזה, חוששים שזה בא מעולם השבתאות, אם זה נכון או לא נכון, אז זה דיון אחר, ואני אומר, חוששים, דייקתי, חוששים, שזה בא ממקום כזה, וזה באמת דוגמה, על עניין של הקבלה שנכנס, או איזושהי הסתכלות קבלי שהגיע פנימה. אז נשאיר את זה כרגע, אני מקווה שזה מספיק של תשובה, שגם יש אלה שסוברים, נו, רפשום ביוחאי, אם אפילו אזור מגיעים רפשום ביוחאי, הגמרא לא פוסק כמו רפשום ביוחאי בכל דבר. אז אפילו בתלמוד בבלי לא מקבלים את הדעה שלו בכל דבר בדבר, אז למה לקבל את הדעה שלו בזוהר? אבל זה חלק מן הדיון. נחזור לענייננו, כמו שאמרתי, יש שני גמרות, אגדות, סיפורים, ונסתכל על מה כתוב שם, ועל אחרי זה מה שעשו איתם. מקרה ראשון זה במסכת עבוד הזרה, מקור 3. זה באמצע סיפור על 10 הרוגי מלכות, אמרו לא יהיו ימים מועטים, עד שנפטר יוסי בן קיסמא, הלכו גדולי רומי לקוברו, והספידו, הספד גדול, ובחזרתן, מצאו לרבי חנינא בן תרדיון, שהוא האבא של ברוריה, שהיה נשוי לרבי מאיר. אז הבת שלו נמצא באמצע הסיפור, כנראה הבת הזו זה ברוריה. לרבי חנינא בן תרדיון, אני מקווה שאתם נהנים איך שאני לא יכול להגיד את השם ברוריה. היה מוסכם ביני ולאשתי, זה אי אפשר לקרוא לבת שלנו ברוריה, בגלל שאין לנו את הרשם כמו שצריך, היא לא יתאה את השם שלה בכלל. בכל זאת, שמצאו לרבי חנינא בן תרדיון שיושב ועוסק בתורה, ומקהיל קהילות ברבים, וספר תורה מונח לו בחיקו, הביאו וקרחו בספר תורה, והקיפו בחבילי זמורות, וציטו בהם את האור, והביאו ספוגין של צמר ושורים במים, וניחום על ליבו כדי שלא תצא נשמתו מהירה. אז קודם כל עובדה. אז פה הרומאים לחו את התנה הזה רבי חנינא. ולחו ספר תורה ושרפו את ספר תורה איתו. אבל לא רק זה, גם כן שמו דברים של מים על הלב שלו, כדי שהוא ייהנה מהחוויה הזה הכי הרבה והכי הרבה זמן. אז פה השאלה, נו, מה הוא צריך לעשות? וזה באמת ההמשך של הסיפור. אמרה לו ביתו, שוב אני אומר, כנראה שזה ברוריה, אבא, הראיך בכך, מאוד קשה לי לראות אותך ככה. אמר לה, אלמלא אני נשרפתי לבדי, היה קשה הדבר לי. ועכשיו שאני נשרף בספר תורה עימי, מי שיבקש אלבונה של ספר תורה, הוא יבקש אלבוני. בסדר? אמירה מעניינת, אבל לא חשוב לנו בדיון שלנו. אמרו לו תמידיו, רבי, מה אתה רואה? אמר להם, גבילים נשרפים ואותיות פורחות. שזה כבר דבר מאוד מעניין. הוא אומר בעצם שהדבר הפיזית אפשר לשרוף אותו, אבל הדבר הרוחני אי אפשר לנגוע בו. האותיות פורחות. הם הבינו את הרמז שלו, או את מה שהוא אומר פה, אף אתה פתח פיך ותיכנס בך אש. אם ככה, תעשה בדיוק אותו דבר, שישרוף את הגוף, ונשמה יעלה. זה פשט מה שהם אומרים לו. אמר להם, וזה תהיה הבעיה שלנו היום, אני אעשה את זה, אדגש את זה, מוטב שיתלנה מי שנתנה, ואל יכבול הוא בעצמו. בן אדם לא יכול לעשות שום דבר לעצמו. אז אם התחלתי ואמרתי שהיום בדור שלנו יש עניין של אוטונומיה, בן אדם הוא בעל הבית על הגוף שלו, אז פה אנחנו מצאנו שרבחינים בטרדיון אומר שזה ממש זה לא נכון. אגב, אני הייתי יכול לעצור פה, זהו, זה סוף הדיון. הם אמרו, תעשה משהו כדי שתמות יותר מהר, כי נראה שאתה סובל, הם מוצאים בכוונה כדי שתסבול, אז הוא אומר לה, אסור לי לעשות משהו. אבל יש בעיה, וזה באמת הבעיה שלנו, המשך. אמר לו, הקלסטנירו, זה בן אדם שהורג אותו, שכנראה הוא ממש התרשם מהדו שיח הזה, זה באמת חלק מן הסיפור המעניין, שבן אדם שכנראה הרג הרבה הרבה אנשים, ופה הוא מסתכל על הסצנה הזה, והוא אומר, רבי, אם אני מרבה לך בשלהבת, ונוטל ספוגים שוצא מעל לבך, אתה מביאינו לו המבא. מה הוא צריך לענות פה? לא. מי שנתן חיים, יוכה חיים. אתה לא יכול לעצור דבר. אמר לו, הן, הוא הסכים. השתאבי לי, תשבע, השתאבה אלי. מיד הרבה לו בשלבת ונוטל ספוגים שוצא מעל ליבו. ויצתה נשמתו במהרה. הוא מת יותר מהר. אף הוא קפץ לתוך ונפל לתוך האור, יצתה בבת כל ואמרה, רבי חנינה בן תרדיון, הוא קליסטנורי מוזמונן לחיילום הבא. בחר רבי, רודן עשי בחה, ואמר, יש כאן עולמו בשעה אחת, ויש כאן עולמו בכמה שנים. מה מפריע לי בכל הסיפור הזה? אני צריך להגיד לך מה מפריע לי.
למה זה בסדר שהתליאן יעשה את זה, ולא הוא יפתח את הפה?
אם הוא, אבל כשאמרו לו לפתוח את הפה, הוא נתן איזה נאום יפה. אסור לי לעשות את זה. רק הקדוש ברוך הוא בא לבית. רק הקדוש ברוך הוא...
אז למה זה בסדר שהוא אמר כן לתליין?
נכון, זה הבעיה. והבעיה...
זה שהתליין זומן לעולם הבא. הוא גם רוצח וגם רומי ועובד עבודה, עובד אלילים.
וגם התאבד, וגם התאבד, וגם התאבד על הכל.
וגם התאבד מה לא ולעולם הבא.
כן, כן. רב סולוביץ'
אפשר עוד שאלה?
בוודאי.
משהו שבתחילת הסיפור, סליחה, אולי זה לא בדיוק קשור לנושא השיעור.
כן.
בתחילת הסיפור בעצם, מה כתוב שמה? שכשרבי יוסף בר קיסמא נפטר, כל גדולי רומי ליוו אותו. כן. הרי גם הוא היה לומד תורה.
לא, 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 הוא לא למד תורה. זה הנקודה. אז הוא...
כי זה נראה מוזר שאותם נכון. אנשים שהם הולכים ללוויה ומספידים את רבי יוסף בר קיסמא, הולכים ועל כאילו לוקחים את רבי חנינא בן תרדיון ושורפים אותו.
כן, כן. אז זה ההבדל. זה לימד תורה ברבים, בהפגנתיות, כמו רבי עקיבא, וזה לא. רב סולוביצ'יק, כשהוא לימד את הסיפור הזה, שאל, יש אלה שסוברים, אני לא אומר כולם. תלוי גם כן באיזשהו חצי משפט ברמב״ם, שהבן אדם הזה הוא התגייר או לא התגייר, בסוף השבוע היה יהודי, לא יהודי, אז הוא אומר כמו, ושוב צריכים עכשיו להבין, לפעמים רב סולוביצ'יק אמר דבר בחצי חיוך, וזה רק חצי ברצינות, אז גם פה. הוא אמר שיש אלה שלעבור את התהליך של גיור נכנסים למים, אבל הוא אמר, גם כן אפשר לעשות ליבון גמור, להיכנס לאש, וזה גם כן היה נחשב כגיור שלו. אז הוא הפך להיות גר. אבל הוא ממש אמר את זה, אבל אם... אל תקחו את זה יותר ממה שאמרתי. אז... אבל בעצם משהו אומר יותר עמוק, שפה הבן אדם הזה לעשות מעשה הזה, אם הוא לא קפץ לתוך האש, הם היו הורגים אותו. זאת אומרת, היה לו תפקיד פה. התפקיד זה להפחיד את היהודים, כדי לגרום שהם לא ילמדו תורה, וזה החלק מן הגזירה. אגב, עוד פעם יש לנו משהו בעייתי, בגלל שזה סיפור באמצע איזשהו שעת השמד, או גזירות של הרומאים נגד היהודים. אבל בכל זאת, השאלה עד כמה אנחנו צריכים לקחת המשפט הזה של רבי חנינא דבן טרדיון, אחד התנאים, שהוא אומר, אסור לבן אדם לכבול בעצמו, אסור. רק הקדוש ברוך הוא בעל הבית. אז מה אנחנו צריכים לעשות עם המשפט? זה חלק מן הבעיה שלנו. החלק השני של הבעיה שלנו, שהוא סותר את עצמו בתוך כמה דקות, והעניין הזה, אני חושש שלא נגיע לשבוע, זה אנחנו נחכה עד הפעם הבאה, אבל אני חייב לפתור את הבעיה הזה. אני לא יכול להשאיר את זה ככה, אבל בואו נמשיך לראות לאן הדברים הגיעו. יש עוד סיפור במסכת גיטין. בגיטין יש כמה דפים שיש גמרות שמתייחסים לחורבן. לדעתי, וגם כן יש רמב״ם שאומר את זה בפרש משניות, במסכת ברכות, שחזל שמו אגדות, סיפורים, במסכת ובפרק, שזה עניין מהותי. דווקא בגיטין, מה זה גט? גט זה הפרדה בין בעל לאישה, דווקא שם יש כל הסיפורים על החורבן, שזה גם כן אולי היה נחשב כאיזשהו גט בין הקדוש ברוך הוא, או לפחות יש עניין שזה דומה לגט בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. אמר יהודה מרב, מי דכתיב על נער פרוול, אנחנו נדלג על ההתחלה, נגיע לשורה הרביעית. אמר יהודה משמואל, ואיתם רב עמי, ועמי לה בבנית תתנה. מעשה ב400 ילדים וילדות, שנשבו לקלון. זה בזמן של החורבן, היו 400 ילדים שלחו אותם לרומי. הגישו בעצמן למה הן מתבקשים. אני אסביר עוד קצת מה שכתוב פה. לפעמים אנחנו צריכים גם כן לקרוא בין השורות. הסתכלו אחד השני וראו רק הבנים היפים והבנות היפות, והבינו למה דווקא לחו אותם לשמה, והעניין פה שהרומאים רצו להשתמש בהם להיות שפחות או עבדים של למטרה של מין. זאת אומרת, זה העניין פה. אמרו, שאלו, אם אנו טובים בים, או אנו באים לחיילום הבא, אם אנחנו מתאבדים, קופצים מהספינה, אם יהיה לנו חלק עולם הבא, דרש להם גדול שבהם, זה גם כן, אחד הנערים, אחד הילדים, תן דרשה, אמר השם, מבשן אשיב, אשיב ממוצלות ים. מבשן אשיב, מבין שני עריות אשיב. ממוצלות ים, אלה שטובעים בים. כיוון ששמעו ילדות כך, קפצו כולם ונפלו לתוך הים. אמרו זהו, עדיף שאנחנו נרוג את עצמנו. נשאו ילדים קל וחומר בעצמם ואמרו, מה הללו שדרכן לכך, זאת אומרת כך, זאת אומרת שהכוונה של היה מין עם הבנות, אנו שאין דרכנו לכך, אם הבינו שרצו להשתמש בהם גם כן למטרה הומוסקסואלית, על אחת כמה וכמה אנחנו גם כן צריכים לעשות אותו מסקנה, אף הם קפצו לתוך הים ועליהם הכתוב, אומר כי עליך רגנו כל היום נחשנו קיצון תבחה. אז עכשיו אני רוצה לעצור שנייה. פה יש לנו מצב, כש400 ילדים הגיעו למסקנה שיותר טוב להתאבד ולא לחיות חיים להיות עבד או שפחה של להשתמשו בהם מכל מיני דברים שפלים. יכול להיות שזה יותר דומה למה שרחל אמרה לפני כן, שלא רק מדובר במעשה חד פעמי, זה היה חיים שלהם. זה היה חיים שלהם ברומי, זהו. והם הגיעו למסקנה יותר טוב להרוג את עצמם. ואפילו יש פה שאלה, לא רוצה להגיד הלכתית, יותר מחשבתית. בן אדם שמתאבד במצב כזה, יש לו חלק עולם הבא. אמור כן, זהו. אז עדיף לנו למות עכשיו. אז דבר ראשון, מי אמר שהם צדקו? זה לא כאילו פה יש בת קול, הקדוש ברוך אמר נכון, צדקתם. באמת, מה היה הפסוק שהביאו בסוף? ומה המטרה של הפסוק? נחשבנו כצון, העניין פה שכל הסיפורים של החורבן, זה לגרום בכי, להביא את הדבר היום ונורא, והעובדה ש400 ילדים הרגו את עצמם, זה לא הביאו את הסיפור כדי להגיד לנו צדקו או לא צדקו. יש מישהי פה שמכירה את הסיפור של 93, כן? אבל אפילו לא...
בפתח תקווה.
אה, מה זה? מה 93?
אמרו שהיו 93 בנות שהגרמנים לקחו אותם לזנות והן התאבדו, ויש על שמן רחוב בפתח תקווה, רחוב ה-93.
נכון. אגב, הסיפור לא היה... אני כתבתי, לא היה ולא נברא, אני כתבתי מאמר, זה באמת מעניין מישהו, יש לי הרצאה בעברית וגם אפילו באנגלית אם מישהו רוצה, על הנושא הזה, ואני הראיתי מה באמת היה שם, אבל זה ממש אותו סיפור. זה חיים של זנות, או בסדר, זה יותר טוב לרוג את עצמה. עוד פעם אני שואל את השאלה, מי אומר שזה בסדר? מי אומר שזה מותר? אז עכשיו, בואו נסתכל שני דברים. דבר אחד, יש אמירה של תוספות, אבל אחרי זה, יש את ההבנה של תוספות של הריטב"א, ויש המסורה שלו, וכל דבר פה מפחיד ויותר מפחיד. אז ראינו את הגמרא בעבודה זרה, וראינו את הגמרא בגיטין. אז במקור חמש זה תוספות בגיטין. ומה תוספות עושה דרך כלל? תוספות לוקח את סוגיה אחת, ואומר איך זה מסתדר עם סוגיה השנייה. והודו אמר במסכת עבודה זרה, דף י"ח, מוטב שיתלן מי שנתנה, ואל יכבו בעצמו, נו, אז לוקחים את האמירה של רבי חנינה, ואומר, נו, אז איך אפשר שהילדים וילדות קפצו מהספינה? אז תוספות אומר, החיירים היו מייסורים. פה פחדו מהייסורים. ועכשיו אני יכול להגיד לעצמי, נו, אז פחדו. אז מה זאת אומרת? בסדר. עכשיו נמשיך ונסתכל בתוספות הבא. עכשיו זה תוספות בעבודה זרה, שעושה בדיוק אותו דבר, אבל בכיוון הפוך. אבל פה גם כן יש לנו עוד דבר חשוב, וזה אומר לנו על מי מדובר פה, אומר רבנו תם. אז מי שלא יודע, לא מכיר מי זה רבנו תם, רבנו תם הוא הבעל התוספות הכי חשוב, לא רק הכי חשוב. הוא היה הפוסק בהלכה הכי חשוב באשכנז, היה לו השפעה הרבה יותר מהסבא שלו. מי שלא יודע מי הסבא שלו היה רשי. כן. הוא היה בסך הכל בגיל חמש, כשרשי נפטר. יש לו אח יותר גדול, הרשב"ם. הרשב"ם היה 20 כשרשי נפטר. והוא לא זכה ללמוד אצל רשי, אבל הוא למד אצל אבא שלו ואצל האח שלו. והיה לו הרבה הרבה ביטחון עצמית. הוא היה מה שאנחנו קוראים היום פוסק הדור. מה שרבינו תם אמר, זה הלכה, ככה זה היה. אז כמו אולי שמדברים על ההשפעה של הרמב״ם, כך היה ההשפעה של רבינו תם. אז הוא באמת היה התחלה של מה שנקרא בעלי התוספות, והיה לו אחיין בשם הרי הזקן, רבינו יצחק, ורבינו יצחק הוא באמת בנה את התוספות מהאמירות של רבינו תם. אחרי זה בנוסף יש עוד מאות בעלי התוספות, אבל מספר אחד זה רבינו תם, מספר שני זה רבינו יצחק. השם של רבינו תם לא היה רבינו תם כמובן, השם שלו היה יעקב, ויעקב איש תם, על זה קראו לו רבינו תם. אז באמת השם שלו רבינו יעקב, ולפעמים יש אלה שקוראים לו רבינו יעקב, אז לא יודעים על מי מדובר, אז באמת זה אותו רבינו תם. אגב, היו עוד אחד בשם רבינו יעקב, שגם קורא לו רבינו תם. אז כנראה שזה היה מישהו שם יעקב, קורא לו תם. לא תם, זה מישהו אחר. אז בואו נחזור לתוספות. אמר רבינו תם, דהיך שיראים פן יעבירם עובדי כוכבים לעבירה, כגון על ידי יסורים, שלא יכול לעמוד בהם. אני רוצה לעצור שנייה. בבחינת הלכה, מישהו איים כל כך הרבה וגורם לך שאתה לא יכול לשלוט בעצמך. אני רוצה לחזור בעבודה זרה. מישהו מכריח אותה לעשות עבודה זרה, אז עשית מעשה, אין שום כוונה. וזה אונוס, זה ממש מקרה של, של אונס. אז אין שום אחריות הלכתית לבן אדם שעושה מעשה שהוא לא יכול לשלוט בעצמו. אבל פה עוד פעם אני רוצה לקרוא את מה שרבינו תם אומר עוד פעם. תהיך שיראים פן יעברו מובדי כוכבים לעבירה, כגון על ידי יסורים שלא יכול לעמוד בהם, אז הוא מצווה לכבול בעצמו. כי ההיא דגיטין, גבי ילדים שנשבו לקלון שהטיל עצמן לים. אז מה רבינו תם עשה פה? הוא לקח את שני הגמרות שלנו, הוא שם את זה ביחד, והוא אומר, לא רק שהילדים הזה צדקו, ככה צריכים לקבוע הלכה. אני מקווה שאתם תשימו לב על דבר מעניין ביותר וחשוב ביותר. הוא לא בנה את הקייס שלו ממקור הלכתי. הוא בנה את הקייס שלו מאיזשהו סיפור אגדה, שבכלל הסיפור הזה היה מיועד להביא לנו לבכי. זה לא היה ללמד אותנו הלכה. ורבינו תם לקח שתי אגדות, חנינא בן תרדיון אומר דבר אחד, והילדים שעשו מעשה הפוך, והוא אומר, הם צדקו בגלל שפחדו שיעבירו אותם לעשות את המעשה הזה. אבל, בכל זאת, עכשיו אני רוצה לחזור למה שרחל אמרה, שזה לא היה פה מקרה חד פעמי, זה היה חיים שלהם. ובלי להיכנס עכשיו להלכה, רק להבין את הנפש של הבן אדם, שבן אדם שמבין שכל החיים שלו, כך תהיה חיים של זנות, וזה החיים, ומישהו אומר, לא, אני מעדיף למות עכשיו, אולי אפשר לחזור לבנות של בית יעקב שלא היו, שגם כן, בבחינת ספרותית, הם עשו את ההחלטה הזו. אגב, ההוכחה הכי טוב שזה לא קרה, שהיה כתבה על זה בניו יורק טיימס. וזה ההוכחה שזה לא קרה. בסדר, מקווה שהבנתם. אבל אני יכול להבין בן אדם הזה שאומר, חיים כזה זה לא חיים שאני רוצה. אני מעדיף לא חיים כזה. ובאמת זה מביא אותנו בחזרה לסיפור הזה. אבל מה שהרטבה מגלה לנו על רבינו תם, זה הרבה יותר מפחיד. עד עכשיו, מה קרה פה? הגמרא אמרה שיש שלוש דברים יותר טוב למות ולא לעשות. ואם ירגו אותך, שירגו אותך. מה רבינו תם עשה? הוא פה, אני רוצה להסביר את זה, שהוא פה עשה איזשהו הבנה, אני אקרא את זה מתמטית. למה? בגלל שהוא אומר שכנראה למות יותר טוב מלעשות דבר כזה, ואם מכריחים אותך, אז יותר טוב שהם ירגו אותך. אם הם יכולים להרוג אותך, אז כנראה שאתה גם כן יכול להרוג את עצמך. שזה כבר היה קפיצה, שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מאיפה זה הגיע? אבל רבינו תם כנראה הבין את הגמרא, שזה לא רק עניין שזה שבע אל תעשה. אסור לי לעשות דבר כזה, ירגו אותי, זה עניין של, מה המילה אני מחפש פה? אל תדאגו, גם אנגלית אין לי המילה, שהערך של הדבר, שיותר טוב למות ולא לעשות דבר כזה, זה מה שגמרא מלמד אותנו, ואם הם לא מוכנים להרוג אותי, אז אני צריך להרוג את עצמי. וזה חידוש עצום שרבינו תם, אבל עכשיו אני רוצה להגיע לריטווה, בגלל שאז יש חידוש אפילו יותר מזה. וזה כבר, תהיה קשה להתמודד עם מה שהריטווה אומר לנו. מקור שבע, גם כן על מסכת עבודה זרה, בדיוק באותו מקום, אותו גמרא. הד אמרינם בהגדה, ותשימו לב שהריטווה הוא באמת אמר מה שמפריע לנו. הד אמרינם בהגדה, דרב חנינא בתרדיון מוטב יתלנה מי שנתנה ולא אכבול בעצמי, כתוב בגיליוני התוספות, אומר רבינו תם, דהיכה שמתיורש לא יכריחו לעבור על דעת, מותר לכבול בעצמו. אז עד כאן זה מה שראינו. והכי איתה במדרש, כתיב, אך אתמכם לנפשתיכם מדרוש, מכאן עזרה לאדם שלא יכבול בעצמו, יכול אפילו כשאול מלך ישראל, אז עכשיו תשימו לב, חזרנו לשאול, פירש, שחבל בעצמו, שהיה מתיירה, שמה יעבירו על דת. זה לא ידענו כשקראנו בספר שמואל. זה לא הבנו בכלל. אנחנו הבנו את כל גמרא שם, זה עניין צבאית. הוא מבין, אני יכול לשים אותו במצב של גלעד שליט. הוא מבין, אם מלך ישראל נתפס בצד השני, שמי יודע כמה הם צריכים לשלם על דבר כזה, שזה מוטב שיהיה בקבר, ואולי רק ייקח את הגופה, ולא הבן אדם בעצמו, אסור לו להיות בחיים. אבל עכשיו, מה הרדווה הביא פה? שהיה מתיירא שמייביר על דת. ואיזה חילול השם זה יהיה? מלך ישראל יהפוך להיות, לא יודע איזה דת יהיה להם, עובד עבוד הזרה. תלמד לא אומר, אך, מעט. במצב כזה זה בסדר. אסור לשפוך דם. אבל במצב כזה, מותר. דבקאי גב נשארי. במצב כזה, מותר. מכאן לומדים לשחוט הנערים בגזרות מפני הברת הדת. עד כאן מצאתי בגיוני התוספות. שלא רק שתוספות אמר, שרבינו תם אמר, שמותר לרוג את עצמך, שגם כן בזמן של מלחמת הצלב, שרבינו תם חי באותו תקופה, כמעט נהרג באותו תקופה, דווקא היה כומר שהציל אותו, באלה שרצו לרוג אותו, הכומר אמר, לא, אני כבר אטפל בו, אני כבר, והוא הציל את חייו. והם דברים שצריכים תלמוד ועיון גדול, אלו שכבר הורה זקן, פה באמת הכבוד, רבינו תם אמר את זה. ושמענו בשם גדולי צרפת, שהתירו כן הלכה למעשה. ושמענו מרבינו, שככה היה. אז עכשיו אני רוצה באמת לעצור שנייה, ופשוט להבין מה קראנו פה. היו מצבים, בזמן של מלחמת הצלב, הגיעו לאיזושהי עיירה. אז מה יקרה? אז בואו נגיד שהאבא והאימא המבוגרים יעמדו נגד אותו חיילים או אותו אנשים, ולא חס ושלום, אני לא מוכן, ירגו אותם. אז עכשיו יקחו את הילדים. ומה יעשו עם הילדים? יביאו הילדים לכנסייה, ונגד רצונם להטביל אותם, וזה בסדר. עכשיו קיבלתם שם חדש, עכשיו הפכת להיות נוצרי. אז מה רבינו תם אמר במצבים כאלה? הילדים האלה יגלו כעובדי עבודה זרה, זה גם כן משפט שאני מוסיף עכשיו, ויותר טוב להרוג אותם כדי שלא יגיעו למצב כזה. אבל מה שהרדווה אמר פה, שזה היה הלכה למעשה. יש לי הרבה מקורות, אני יכול להביא עוד שתיים, שאנחנו רואים, אפשר לראות שככה ממש היה הלכה למעשה, ואחד זה נמצא בפירוש הבעל התוספות על התורה. יכול להיות שאנחנו לא מכירים את תוספות על התורה כל כך, אגב זה כדאי, זה מעניין. זה נמצא במקור גדול עוד כמה מהדורות. במקור 10 על הפסוק, אך את דמכם, עזרה לחונק לעצמו. ופה הוא מביא יכול כחנניה מישל ועזריה במצב אולי יכול להביא כמו אלה שמעשו אותם לקידוש השם שלא יכול לכבול על עצמו אם הוא יראה שלא יכול בעצמו לעמוד בניסיון תלמוד לומר אך בשעת השמד יכול למסור עצמו למיטה ולהרוג עצמו אז עכשיו אנחנו מבינים זה לא סתם זה רבינו תם אמר את זה וכן בשאול בן קיש שאמר לנערו שלב חרבך ודקרני תלמוד לומר אך שאם יראה אדם שמה יעשה לו יסורים קשים שלא יכול לסבול ולמוד בניסיון שיכול להרוג את עצמו. מכאן מביאים ראיה, זה מה ששמענו לפני כן מהרדווה, מכאן מביא ראיה אותן ששוחטים התינוק בשעת הגזרה. אבל גם כן פה צריכים להסתכל בהמשך, ויש שאוסרים. יש אלה שלא מסכימים. אז הבעלי התוספות אמרו שגם אצלם היה מחלוקת. כך יכול חנניה וחברות שכבר נמצאו למיטה, תלמוד לא אמר אך, אבל אין יכול להרוג את עצמו. יכול כשול שמאסר את עצמו למיטה, תלמוד לא אך שאינו יכול לכבול בעצמו. כלל, ושאול, עכשיו יש לו מסקנה אחרת, לפי הדעה השנייה, ושאול שלא ברשות חכמים עשה. שאול לא היה מוצדק במה שהוא עשה. אני דולה קצת, הוא מעשה ברב אחד, ששחט הרבה תינוקות בשעת השמד, כי ירא שיעבירו מלדת, וירב אחד אמו, והיה כועס עליו ביותר, וקראו רוצח, והוא לא היה חושש. ואמר אותו רב, אם כדברי, ירג אותו רב במיטה משונה. וכן היה, שתפסו עקום והיו פושטין אורו ונתנים חול בין האור והבשר, ואחר כך נתבטלה הגזרה, ואם לא שחט אותו נתינוקות, היו ניצולים. ואני מקווה שאתם איתי שזה דבר, אולי דבר הכי מפחיד שראינו דבר כזה. גם בנוסף, אמרתי שיש לנו, על שתי עדים יקום דבר, יש לנו את השאלות ושאלות של המהר"ם מרוטנברג. אז פה כתוב כל תשובה הובאה בספר סיני וכולי, בכתב יד, וככה וככה. ובקיצור פשוט בעלי התוסעות. יהודי אחד שאל את המהר"ם, שיחיה, אם צריך כפרה על ששחט אשתו בארבע בניו. איזה תשובה זה? אני אומר, איזה שאלה זה? ביום הרג רב בקבולניש, עיר הדמים, כי כך ביקשו. זאת אומרת, האישה וילדים ביקשו, תרוג אותנו, שאנחנו לא יכולים לעמוד מול הנוצרים שרוצים להעביר אותנו על הדת. ראו כי יצא הקצף בני השם, והתחילו אויבים להרוג בני כל חי, הנהרגים על קידוש השם. וגם הוא רצה להרוג את עצמו במיטתם, אלא שהצילו השם על ידי גויים. אז נו, חשוב להמשיך לקרוא את התשובה. אני אומר שהשאלה זה היום ונורא. אבל כך אנחנו צריכים להבין עובדה היסטורית שככה עשו. אבל אולי זה מאוד חשוב פה. ומי שמתאינו כפרה, הוא מוציא לז החסידים הראשונים. ואחרי שכוונתו היה לטובה מרוב אהבת יוצרנו, יתברך שמו פגע ונגע במחמד עיניו. אני רוצה להסביר את זה, ואז גם כן לעשות איזשהו סיכום להיום. באשכנז היו הרבה אנשים שהרגו את עצמם. בהתפיסה של הקהילה, אותו אנשים היו קדושים. למה? בגלל היה להם החלטה או להיכנס לכנסייה, להפוך להיות נוצרים, או לרוג את עצמם. ככה הם ראו את העולם. אני ראיתי מאמר של פרופסור חיים סלוויצ'יק. אם אתם מכירים אותו, מצוין, אם לא, אז עכשיו תכירו. הוא הבן היחיד של רב סלוויצ'יק. הוא פרופסור להיסטוריה. אגב, פעם אחת רב סלוויצ'יק היה חולה, והוא היה מלא מקום בשיעור שלו, ויכול להיות, ואני הייתי בשיעור שלו בגמרא, יכול להיות שהוא היה בן אדם הכי מבריק ששמעתי בחיים שלי. יכול להיות. ונשאיר את האמירה ככה. הוא כתב מאמר על הנושא שלנו היום, והוא טען שעצם עובדה שרבינו תם בונה את הקייס שלו בלי שום מקור הלכתי, ורק ממקורות של האגדה, אומר משהו. בגלל שרבינו תם ממש ידע איך לפסוק הלכה. הוא ידע איך לכתוב תשובה. והוא טען, וזה סיבה שהבאתי את המהר"ם, את מה שכתוב במהר"ם. מה עושים לאנשים? ואני רוצה עכשיו פשוט ללך לכיוון אחר, ומקווה שתבינו למה אני הולך לכיוון אחר. מה עושים לאנשים שעוברים על היהדות, והורגים את עצמם, והורגים ילדים, ועושים מעשה של רצח, ודבר הכי היום ונורא בעולם, אבל עושים את זה בגלל אמונה לאלוקים? האם אני צריך לקום עכשיו להגיד, האנשים האלה יש דם על הידיים, וזה דבר שלא יעשה, או אני מחפש איזשהו מקור באגדה, שיהיו עוד שנהגו ככה, ויש מקור כזה ביהדות. הוא טען שרבינו תם אומר מה שהוא אמר, אבל לא אמר את זה ברצינות. סליחה שאני אומר את זה ברצינות. זה ממש היה ברצינות. אבל, נכון, לומד אותה עם זכות, אבל יותר מזה, לומד אותה עם זכות, שכדי שבכל זאת צריכים להסתכל אלה כקדושים, הם היו קדושים. אבל האם יש הבדל אם החיילים הרגו אותם, הם הרגו את עצמם, בגלל שרצו לקדש את שם שמיים. והמצב פה מצב מסובך. והוא טען שרבינו תם, שדווקא לא הביא שום מקור הלכתי, יש אמירה בזו. אמירה שנכון, יש אגדה. אפשר לסמוך על אגדה להלכה? ממש לא. אבל לומות זכות עליהם, כמו שהדר כתבה, זה אפשר לעשות, וככה הוא טען שקרה פה, ואנחנו מרגישים באמת מהתשובה של המערה, מה זה צריכים כפרה? אם אני אומר שאתה צריך כפרה מה שעשית, אז אני מוציא לעז על כל הקדושים במשך כמה דורות, שזה היה החיים שלהם. ואולי, אולי, רק היום, כשאנחנו רואים את המקורות האלה, אנחנו מתחילים להבין מה באמת היה במצב של ימי ביניים. שאנשים היו במצבים שפשוט זה במצב בלתי אפשרי. וזה צריכים להגיד. מה עושים בן אדם במצב בלתי אפשרי? כל מה שהוא עושה זה לא נכון. אז מה הוא צריך לעשות? אז רבינו תם, נכון, הוא חיפש והוא מצא איזשהו דרך להצדיק את מה שהם עשו, כדי שבאמת בתודעה הציבורית אלו היו הקדושים, וצריכים להבין שאלו היו הקדושים, אבל בכל זאת יכול להיות בהיבט ההלכתי ממש טעו, אז יכול להיות שגם כן כשמישהו, אולי נגיד את זה ככה, יש כמה וכמה סוגים של תשובות. אני אומר, כשלומדים את שאלות ותשובות, יש שאלה ותשובה מאוד ארוך ומנומק והלכתי, זה דרך אחת. יש לפעמים תשובה, בלי שום מסע ומתן הלכתי, שאלה ותשובה. למה לכתוב ככה? אתה לא רוצה מישהו לדעת בכלל למה אמרת מה שאמרת, בגלל שפה המסקנה שזה חשוב. ולפעמים, כמו שראינו בנושא הקודם, יכול להיות שזו הסיבה שרב משה לא כתב תשובה בכלל על העניין הזה לעשות ההפרדה בין שני התאומים. אולי הוא חשב זה אסור לי אפילו להיכנס לזה, ככה צריכים לעשות, נותן הפסיקה ולא נכנס למסע ומתן הלכתי. אבל גם כן יש תשובה כזו שבן אדם מביא מקורות שזה מקורות לא לעניין, וסליחה שאני אומר את זה. זה מקורות של ההגדה, של האגדה, שאפילו לא אומר שזה מותר. אומר שאנחנו סומכים על איזה ילד בספינה שאומר, נו, ככה דעתי, מי אמר שהוא צדק בכלל? לא. רבינו תם הוא לא מה מזה. והריטווה, כשהוא קיבל את השיטה של רבינו תם, הוא מסתכל על זה, הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו, בגלל שהוא יודע בעצמו שזה לא נכון. אבל מה רבינו תם אמר את זה, ואנחנו רואים בריטווה הזה את מצד אחד רבינו תם אמר את זה, רבינו תם אמר את זה, צריכים לקחת את זה ברצינות, אבל הוא התחיל את הריטווה הזה, יש אגדה כזו, והוא יודע בעצמו, מה אפשר ללמוד באגדות? מה פתאום? מאגדה אנחנו נגיע לפסיקה הלכה, אז לדעתי, כל הנושא הזה, אני, בסדר, אני, בגלל שאני מלמד, בוודאי אני חושב זה מעניין. לא רק מעניין, אני חושב שזה מרתק, אבל זה אני, מה אפשר לעשות? אבל, למה אנחנו הגענו לזה בנושא שלנו? בגלל החלק השני של הסיפור שבחנינה בנטרדיון. למה? בגלל שהיה סתירה בדבריו. מצד אחד הוא אמר, מי שנתן חיים לוקח חיים. ואגב, כל מה שראינו אחרי זה, פשוט התעלם מזה. לא, זה חוץ מהדברים האלה, שזה כל כך גרים, אתה יכול לקחת את החיים שלך. למה זה לא רצח? שאלה מצוינת, אבל לא. רצח, כשזה אסור לעשות זה. פה מותר לעשות את זה. וכל המהלך הזה, זה לא פשוט. אבל, איך רבי חנינא בנטרדיון, אחרי זה, התיר לאותו בן אדם לרוג אותו, הוא מה שקדוש ברוך הוא צריך לקח לחיים. בן אדם לא יכול לקח לחיים. על הסתירה הזה אנחנו צריכים לחזור, משם אנחנו מתחיל בפעם הבאה, ועכשיו באמת ניכנס באמת הסוגיה של המתת חסד, אבל במבט ראשון יש פה המתת חסד, שהוא לא יהיה מוכן לעשות את זה, אז הוא ביקש מאיזה גוי של שבת, בסדר, אתה תרוג אותי, זה יותר טוב, אבל אתם יודעים שזה לא כל כך רציני מה שאמרתי עכשיו, ואנחנו צריכים באמת לחפש הלאה, אז כמו שאמרתי, בלי נדר, בשבוע הבא,
מה קורה בשבוע הבא? יש שיעור רגיל?
למה לא? לא רוצה? אז לא נעשה.
אני מאוד רוצה.
אני אוהב חופש.
אני מאוד רוצה.
יש לי דברים לעשות.
רוצים.
יש עוד שיעור אחד. נכון? יש עוד שיעור אחד. אין לנו מבחן, אז יש עוד שיעור אחד. אז בלי נדר, בלי נדר. אני אומר, נגמור את הנושא הזה. ובסדר. אז נמשיך.
הרב, אפשר שאלה?
בוודאי.
אמרת מקודם על בני
אשכנז שהרגו
את עצמם, רק רציתי כאילו להבין, זה ממש
התאבדות,
לא
היה שטורה או
משהו, שזה פשוט כאילו מתו על קידוש השם, החיילים
שרפו
אותם או על עד עצמם.
הם הרגו את עצמם. אגב, בספרד לא עשו את זה. בספרד פשוט הבין את ההלכה בצורה אחרת, וגם כן התנצרו. ככה זה היה בספרד. והם הרגישו בעצמם, בסדר. הם לא קיבלו את רבנו תם הזה בכלל. אז למה היה גישה אחרת בספרד ממה שהיה באשכנז, זו שאלה מעניינת. אני לא יודע אם זו שאלה הלכתית או זו שאלה היסטורית, אבל זו עובדה היסטורית. שפשוט הסתכלו...
אנחנו יודעים פוסק שאמר להם לנהוג ככה, לאנוסים בספרד?
כן. כן, היו אלה שגם פסקו ככה, אבל גם כן היו שעשו נגד רצונם. אבל פה יש עוד עניין, השאלה שלך ממש במקומה, אבל בוא נגיד עוד דבר. הגישה של בני אשכנז היה להרוג את עצמם בקידוש השם. הגישה של בני ספרד לא היה להרוג את עצמם בקידוש השם. אז מאיפה זה הגיע, התודעה העצמית הזה, זה שאלה מעניינת, ו... אם היה איזה פוסק באיזשהו זמן שאמר מה שהוא אמר, זה גם כן שאלה. אבל בכל זאת, גם מה שקרה בספרד היו כמה מאות שנים אחרי זה. גם יש עוד נתון פה שזה מעניין, שזה מגיש, זה נצרות. אז יהיו אלה שראו את הנצרות כבוד הזרה, ואלה שלא ראו את כבוד הזרה, אבל גם כן מול האסלאם. מי שחוקר תמצו שאיפה שהרמב״ם חי, היו אלה שהתאסלמו. יש אלה שעתונים, אולי אפילו הרמב״ם עשה את זה בעצמו, אין שום הוכחה לדבר הזה. אבל גם הרמב״ם, הוא סובר שהנוצרות זה עבודה זרה, והוא לא סובר שאיסלאם עבודה זרה. אז בסך הכל שמי שאומר שהוא מקבל לעצמו שמוחמד הוא נביא, לא יודע על איזה דבר הוא עבר כשהוא אמר את זה, ויש מקום אולי לחשוב שאולי בספרד שברוב השנים היה באמת יותר של אסלאם, אולי זה הסיבה שגם כן מול הנצרות היה גישה אחרת. אבל בכל זאת אני אומר, יש פה עניין הלכתי ויש פה עניין היסטורית, ולדעתי זה מעניין. טוב, מקווה שלא בזבזתי את הזמן שלכם עוד פעם היום, וגם כן אתם חשבתם שזה מעניין. מרתק זה להגזים, לא רוצה ממש להגזים, אבל לפחות...
זה מרתק.
טוב, אוקיי, להתראות.
תודה רבה.
יישר כוח ותודה.
הרב?
כן.
לא, אני כאילו לא הבנתי, יש פה בעצם, כאילו יש ארבע אופציות, כאילו, או שהם ממש יהרגו את עצמם, או שהם פשוט כאילו ימותו על קידוש השם על ידי מישהו אחר, או כמו הספרדים שהתנצרו, או לברוח, זה נראה לי אופציה רביעית.
כן. ואגב, זה מה שהרמב״ם עשה. הרמב״ם ומשפחתו, הם ברחו מספרד. זה באמת הרקע שברחו משם.
אני פשוט מכירה קצת את הסוגיה, למדתי שנה שעברה פרק שמיני בסנהדרין, ודיברנו על זה. מה שזכור לי זה שכאילו יהודי אשכנז, הם לא ממש התאבדו. כאילו פשוט הסכימו למות על קידוש השם, פשוט הרגו אותם.
ראית את המראה מרוטנברג? ראית את התשובה הזו שהבאתי עכשיו? שהוא הרג את בני משפחתו, כך הוא אומר.
הוא שחט את אשתו וארבעת ילדיו.
ראית את הבעלי התוספות עכשיו? הריטב"א מצטט את זה, וזה בעלי התוספות על התורה. ככה הם אמרו שממש הרגו אנשים בידיים, דם על הידיים. אני לא יודע מי לימד אותך לפני שנה, אבל תבקשי את הכסף שלך בחזרה.
למדתי במקום טוב, למדתי
במגדל עוז,
הרב, זה בסדר.
אז אסור לי להגיד משהו נגד המגדל עוז, נכון?
אתה יכול?
לא, אסור. גם האח שלי יחס עליי וכל המשפחה.
מזל טוב, דרך אגב, לפולדת הבת שלך,
שאני. נכון. אז אסור לי להגיד משהו נגד המגדל עוז, אבל את צריכה לחזור לראות להם את המאמר מרוטנברג הזה, לראות, נו, ובא לי תוספות על התורה. וזה דברים לא פשוטים, אבל ככה היו. אני אומר, לצערי, ככה היו. זה מעשה שהיה, כך היה, וזה מה שכל כך מפחיד פה.
בסדר, תודה רבה.
אוקיי, להתראות.